פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, מטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ששון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דייוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT ואוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית. יגאל, בוקר טוב, שני שמח.
בוקר טוב, שני שמח, מה שלומך גיל?
בסדר, איך אתה?
אני בסדר, אני בסדר. ימים ארוכים ועמוסים, אבל חוץ מזה, בסדר גמור.
לעין הרע, זה הזמן שלנו, זה הזמן שלנו לעבוד קשה.
כן, עבודה קשה היא דבר מאוד מאוד חשוב.
והנה, החלפנו מחשבה.
החלפנו מחשבה, כן.
אז אולי ניקח את הפתיח שלנו כבסיס להקלטה היום ונדבר על מחשבות אוטומטיות והחלפה שלהם.
יאללה, מעולה. אני חושב שהבסיס של הסבל האנושי נמצא במחשבות האוטומטיות. אז בסופו של דבר דיכאון וחרדה, פוסט-טראומה, ובעיקר במחשבות שלנו. אז יאללה, בוא ניקח את זה. לב ה-CBT.
בדיוק, זהו. האמת היא שעכשיו ככה, תוך כדי שאנחנו מתחילים, אני חושב על זה, ואני שואל את עצמי, האם, כאילו יש לי את התשובה כמובן, אבל אני שואל את עצמי, כי אני חושב שזה נושא מעניין, האם ה-CBT הוא רק כלי לטיפול באנשים שמתמודדים עם הפרעת רגש מהותית? אתה יודע, רק מי שמאובחן על ידי פסיכיאטר כסובל מחרדה או מדיכאון, או שאולי ה-CBT הוא דרך חיים. אתה יודע, CBT כדיאטה או CBT כלייפסטייל?
אז אני חושב שזה, א', שאלה מאוד מאוד טובה, אבל אני חושב שזה בעיקר קשור למטופלים. אנשים פונים ל-CBT במשבר, כי הם לא במשבר, אז הם פחות עוסקים בללמוד כלים שיעזרו להם לבסס את הרגש. אז אני חושב שה-CBT כ-CBT הוא כלי טיפולי, שהוא מיועד לאנשים שסובלים מהפרעת חרדה ודיכאון. אני חושב שמתוך ה-CBT יש המון כלים שאפשר להשתמש בהם יום. אני אתן דוגמה, יש מאמן של טניס, שהוא מאמן מקצועי, והוא המאמן הכי טוב בעולם, ובעשירייה פותחת, אבל אפשר לשחק גם טניס בשביל הכיף, לא חייבים לשחק טניס רק בשביל לנצח את רולאן גארוס. אז אפשר להתאמן גם בשביל ליהנות. אז בסופו של דבר, אני חושב שהרבה מהסטודנטים שלנו, הרבה אנשי הוראה שלומדים אצלנו, הם מספרים לי תמיד שה-CBT שינה להם את הגישה החינוכית שלהם, או לא יודע אם שינה, אבל עזר להם מאוד בגישה החינוכית שלהם, עזר להם מול התלמידים שלהם, מול עצמם. אני חושב אם נתחבר תכף לרומינציה, אני חושב שהדבר שאנחנו כל הזמן הולכים סביבו וסביבו וסביבו, זה הפרעת הערך. כי אני חושב שהאנשים פשוט לא מעריכים את עצמם, לא אוהבים את עצמם, הם מאוכזבים מעצמם, ולכן הם מאוד מאוד סובלים. עכשיו, אני חושב שזה דבר שאפשר לשנות אותו. אבל בגלל שאני מאמין ש-CBT הוא תהליך, הוא תהליך שדורש שיטה, הוא תהליך שדורש רצף, הוא תהליך שדורש התמדה, אני חושב ש-CBT הוא תהליך טיפולי שלם, והוא לא כלים ככה לעזרה ראשונה או לשינוי ככה של הוקוס פוקוס. יש מיינדפולנס, יש דברים אחרים.
אני מתחבר לגמרי למה שאתה אומר, ודווקא משם אני לוקח את זה למקום של 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 לייפסטייל. לגמרי לא הוקוס פוקוס, אלא אם ניקח את חמשת עקרונות האמפתיה, שזה אחד הכלים שאנחנו מאוד מאמינים מהם בתוך בתוך ה-CBT. ממש ממש לייפסטייל, לא זבנג וגמרנו, לא כלי אני עכשיו במשבר, אני אשתמש בכלי מה-CBT, אלא אני אחיה את ה-CBT, אני אדבר עם המחשבות שלי באופן שוטף, אני אדבר עם אחרים בתקשורת פתוחה ואפקטיבית.
כן, אני חושב, אבל עדיין, אני חושב שלרוב האנשים, לקרוא ספר או ללמוד את הכלים ככלי לייפסטייל, אני לא יודע, אבל אני חושב שרוב האנשים לא, זה לא יעזור להם ממש. אני חושב שהתהליך השינוי הוא צריך להיות מלווה במשהו שלוקח זמן. זה תהליך אימוני, זה תהליך שמייצר באמת שינויים בתוך המוח. אני לא רואה את ה-CBT כפסיכולוגיה חיובית או כלייפסטייל, או אני חושב שזה, יש ציפיות לאנשים לכל מיני קסמים או כל מיני דברים ש... רוצים סוכרזית, שיהיה לי מתוק ואני לא אשמין, סוכרזית עושה דברים אחרים. אני לא מאמין שיש דרך פשוטה לשינוי, אני מאמין ששינוי תמיד הוא תהליך, אני מאמין ששינוי תמיד זה עלייה על הר, והוא חייב לעבוד מול התנגדות, והוא חייב להיות מלווה ברוב המקרים. אפשר לעשות את זה באמצעות כלים, אפליקציה או תוכנה, אבל אני חושב שעדיין...
אני מסכים איתך ב-2000%, שינוי הוא תהליך שדורש מאמץ, אם הוא לא דורש מאמץ אז אין שם באמת שינוי, ואני לגמרי מסכים שאם להשתמש באנלוגיה של הדיאטה שנתתי מקודם, דיאטה מול לייפסטייל, אז אם אני אדם שמן אני קודם כל צריך דיאטה ואחר כך להפוך את זה ללייפסטייל, לכן אני מסכים איתך לגמרי ש... להיכנס בצורה אפקטיבית לשינוי במסלול חיים, כדאי להשתמש קודם כל בגישה באמצעות מישהו שיעזור לי לעבור את לעשות את העלייה בהר, ורק אחר כך לנסות להישאר על הרכס.
אז
ממש חושב שזה נכון.
כן, לגמרי. אני באמת חושב שאנשים ששומעים אותנו, אנשים שבאמת מתעניינים בדבר הזה, שלא עשו תהליך של טיפול CBT מלא, כדאי להם לעשות את זה, כי אני חושב שזה יכול לשנות להם המון, ואני חושב שלכל מי שמאזין לנו, בכלל לכל אדם בעולם כמעט, יש משהו מהערך, יש משהו מהמחשבות, יש משהו מהוויסות, כאילו, עכשיו, אני חושב שאפשר להיות חיים יותר מהנים ויותר כיפים, אם חושבים בצורה מאוזנת ואדפטיבית, כאילו, כי חלק גדול מהסבל שלנו, ואני לא, אני דרך אגב, אני גם לא ממש סבל דבר רע, גם לסבול לפעמים זה לא דבר רע, אין עושר בלי סבל, אין סבל בלי עושר, כאילו, אנחנו הולכים לכל מיני בודות שאומרים דברים כאלה. סבל זה לא דבר, שום דבר הוא לא דבר רע בעצם, אבל בסופו של דבר אנחנו יכולים, אני חוזר לאותה רומינציה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום. עכשיו, חלק גדול מהאנשים שמגיעים לטיפול שלנו, הם אנשים שהמחשבות שלהם מאוד מאוד קשות, הם חושבים, יש להם מחשבות מאוד מאוד קשות כלפי עצמם, הם מלכים את עצמם, הם מאשימים את עצמם, הם... מפחדים מהעתיד שלהם, וחלק גדול מהחוויית חיים שלהם מתפספסת כתוצאה מחשיבה מאוד מאוד שלילית כלפי עצמה. ובסופו של דבר, אני חושב שהעבודה הנכונה, או היכולת לזהות מתוך החשיבה שלנו, מה אנחנו רוצים להחזיק בראש, מה אנחנו רוצים להקשיב לו, מה יעיל לנו, מה טוב לנו אל מול המטרות שלנו, זה דבר שהוא מאוד מרכזי בטיפול מוצלח. ואני רואה שהרבה מהמטפלים לא ממש מדייקים ביכולת שלהם לזהות, או יכול להיות שהמטופלים שלהם לזהות את אותם מחשבות שמענות ומלכות אותם. אז אני חושב שבפרקים הקודמים דיברנו על מחשבות חמומות, מחשבות חמות, ועכשיו אני רוצה טיפה יותר להקדיש את הפרק הזה למחשבות מלכות, אותם מחשבות של הלקאה עצמית. והשאלה שלי, איך אני מזהה אותם, איך אני מבין שהמחשבה הזאת היא באמת לא יעילה לי, איך אני, ומה אני יכול לעשות עם המחשבות האלה, איך אני יכול בעצם להפסיק להרגיש את ההרגשה הנוראית הזאת של אכזבה מעצמי, או חוסר מרוצות מעצמי, ואני חושב שזה בבסיס הרבה מהסבל של המטופלים שלנו, מיואשים ומדוכאים ברור, אבל גם החרדתיים.
וגם כולנו מעט לעת, אני מתחבר לגמרי לשאלה, ואני חושב, מאוד אהבתי את הצורה שבה ניסחת את הנושא, ודיברת על מחשבה שלא יעילה לנו, להבדיל ממחשבה שלילית, כי באמת אין דבר כזה מחשבה שלילית או מחשבה חיובית, יש רק מחשבה ש... מקדמת אותי, שמתאימה לערכים שלי, שמייצרת אצלי בסופו של דבר התנהגות שהייתי רוצה שתקרה, או לא. אותו דבר על רגש.
אז נכון, נכון. אז בסופו של דבר, הנושא של... לקדם אותי אל מול הערכים שלי, אל מול המטרות שלי. אני חושב שזה נושאים שהם גורמים לנו גם להלקה. אני חושב שהאדם שמחפש כל הזמן את המטרות שלו, ואומר, וואו, אני חייב שיהיו לי מטרות, אני חייב שיהיו לי מטרות ביניים, אני חייב... אז הוא גם בהלקה עצמית. כי אם אין לי מטרות, אני לא עומד במטרות שלי, אז אני דפוק, אני אכזבה עצמית, ולכן גם זה דבר שהוא לא יעיל לי הרבה פעמים.
לגמרי. והשתמשת במילה חייב, אז אנחנו יודעים שיש פה עיוות חשיבה.
עכשיו, קואוצ'רים כאלה מאוד מאוד אקטיביים, הם באים ואומרים, בוא נשים מטרות ארוכות טווח, מטרות ביניים, מטרות קצרות, ובוא נשים את כל החיים על דף. עכשיו, החיים הם לא, אי אפשר לשים את החיים על דף. זה לא עובד. זה עובד חלקית, בגלל זה קואוצ'רים, לטעמי, זה גישה שהיא לא מוצלחת לאורך זמן. אני לא רואה קואוצ'ינג כדבר שהוא... אתה יודע, זה כמו סטרואידים כאלה, זה נחמד לזמן קצר, וזה...
זה טוב לזמן קצר, בדיוק, זה טוב לזמן קצר, לפעמים עם מחירים מאוד כבדים לטווח הארוך. אני זוכר כשהייתי בהתמחות, אני הרי מאמן אדלריאני, אני זוכר כשהייתי בהתמחות, רצתה להגיע אליי מישהי, ובעלה התעקש לדבר איתי קודם, והוא אמר, אני יודע שאם היא תבוא אליך, אז היא תשיג את המטרות הקצרות שלה. אני רק לא יודע אם אנחנו לא נתגרש בגלל זה.
לגמרי, לגמרי. ויש, אני מספר את הסיפור הזה על מטופלת שהגיעה אליי, שעבדה עם קואוצ'רית שכיוונה אותה להתפטר ממקום עבודתה, והרדה הרסה את חייה, כי לא צריך למצוא עבודה כזאת עוד פעם. ולכן, אני חושב שהנושא של מטרות, והוא נושא שהוא גם מייצר אצלנו הרבה
אשמה עצמית. הרבה מתח והרבה כעס עצמי.
כעס עצמי, כי אני, מספיק שאני לא מצליח לעמוד במטרות כשהצבתי לעצמי. עכשיו, הנושא של להציב מטרות הוא נושא שהוא מאוד סכמטי, אתה יודע, עכשיו, כל המודלים האלה בסופו של דבר, הם כמו שאמרת, הם טובים לטווח קצר, אבל אנחנו רוצים ללמד את האנשים לרכב על האופנה, אנחנו רוצים ללמד את האנשים, ואני חושב שהדבר הכי מרכזי שאני רוצה לדבר בפודקאסט הזה, זה ללמד אותם את זכות הבחירה. בסדר? כי אם אני יכול לבחור איך אני מגיב למחשבה, ואני לא בא בשיטה אוטומטית, אם המחשבה לא עומד מול המטרה שלי, אז אני נלחם בה, מבטל אותה, אני מרגיש אותה, ולכן אני חושב שהמסר המרכזי של הפרק הזה, זה שאנחנו יכולים לבחור את התגובה שלה. כי גם המחשבה האוטומטית הכי שלילית בעולם, יכולה להיות יעילה לנו, בחלק די גדול מהמקרים. בסדר. סתם דוגמה, אם פגעתי במישהו מאוד, או הכזבתי מישהו מאוד, ואני חושב שאני לא הייתי בסדר, או שאני הכזבתי את עצמי שאני התנהגתי בצורה ללא חמלה למישהו, אז זה בסדר להרגיש גם רע, אז עכשיו, אם באמת מאוד רציתי לקבל קידום בעבודה ולא קיבלתי קידום, ומישהו אחר קיבל קידום כי הוא הרבה יותר פוליטיקאי ממני, ואני מאשים את עצמי שאני לא פוליטיקאי טוב, ואני לא עוסק בלרצות את הבוס שלי, בגלל זה לא התקדמתי. אז לפעמים זה גם בסדר להיות בתוך הרגש השלילי ולהרגיש את הסיטואציה. עכשיו, לפעמים זה לא.
בתוך הרגש אמר, כי בדיוק, בדיוק הוכחת שהוא לא שלילי.
נכון, בתוך הרגש אמר. אז כי זה מזכח וזה בונה, ואם טעיתי, אז זה בסדר להרגיש מפגר. או דפוק, או לא יודע, אני משתש מילים לא טובות, אבל זה מילים שלי, מה שאני אומר לעצמי במצבים כאלה. אני שונא לטעות, אז כשאני טועה, אני מאוד מלכה את עצמי, אבל לפעמים אני באמת טועה דרך אגב, לפעמים אני עושה טעות שעושות עוול לאנשים, וזה בסדר להרגיש לא בסדר עם זה, אתה יודע. עכשיו, לפעמים זה מחשבות ש... עכשיו, אני רוצה לדבר על המחשבות, אותם סוגי מחשבות שהן לא יעילות. ואני רוצה לדבר רגע על הרומינציה הזאת, שהיא בבסיס הסבל שלנו. רומינציה זה כמו העלאת גרה מחשבתית. זה מחשבות שהן חוזרות ומלכות, חוזרות ומלכות. עכשיו, יש לנו עלו, בתוך הנפש שלנו, שני סוגי קשב אחד. קשב אחד שהוא אוטומטי, אנחנו נדבר על זה הרבה בפודקאסטים. קשב אחד שהוא רצוני. עכשיו, הקשב האוטומטי הוא מעביר חומרים מהלא מודע למודע, בלי שיש לי שליטה עליהם, ולפעמים הקשב הזה נתקע. הוא נתקע על איזשהו מסר שהמוח שלי מתעסק איתו. כשטעיתי, כשלתי, החזבתי את עצמי, אז המוח לפעמים נתקע על הדבר הזה, ואז המחשבה אחת, שתיים כאלה, הם יעילות לי. אבל 50 בשעה או 200 ביום, או 5,000 בשעה, ביום, זה כבר לא יעיל לי, וזה רק סתם הוריד אותי, ואין איזה נפקות. ולכן, היכולת שלי להבין שאיזו מחשבה, טעיתי בשיקול דעת, או אפילו נראה לי שטעיתי בשיקול דעת, אפילו אם לא טעיתי בשיקול דעת, ויש לי מחשבה שהיא כביכול מלכת עצמי, זה בסדר, אבל אם היא באה במאות או באלפים, ויש פה איזו מכונת עירייה של מחשבות ש... יורה בי, ועושה מלא חורים עלו במחל הזה של הערך שלי, שאני מדבר עליו תמיד, וכל הערך שלי נוזל מתוכו, כי המחשבות האלה פשוט מכוערות המחל, אז זה לא יעיל לי, זה גם סתם מענה אותי, ופה אז אני יכול לבחור להתעסק בחומר הזה קצת, ונגיד טעיתי, פגעתי בקולגה לעבודה, פגעתי ב... לא בכוונה, אבל... קצת בכוונה, והוא מאוד מאוד כעס עליי ונעלב, ואפילו קצת לכלך עליי, וזה הגיע עליי. ואז המחשבה שטעיתי ועשיתי לו, אבל היא מחשבה טובה, ואני יכול לאבד ולנתח את הדברים, איפה קשלתי, איפה טעיתי, אולי יכלתי לעשות, לשפר את ההתנהגות שלי. אבל אם המחשבה הזאת, היא כבר תופסת עכשיו ותאוצה, והופכת לסוג של טורנדו, יש את הטורנדו הקטן, את הטורנדו הגדול. הטורנדו הגדול, ואני צריך עכשיו להילחם בו בכל הכוח, ואני צריך לצאת למסע נקמה, ואני חייב לוודא שיפטרו אותו. אני...
זה כבר יצא חייב... לעשייה, זה כבר פחות נורא.
מה זה?
אני אומר, כבר, בדוגמה עכשיו, בשני המשפטים האחרונים, כבר יצאת לעשייה והפכת את זה לפחות נורא. אני חושב שהבעיה הכי גדולה במה שאתה מתאר, זה, הרי המוח הקדום, המוח ה... ה-, 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 ה- חלקים של הקשב האוטומטי משדרים לי מחשבות אל פני הקשב הרצוני, לפני המוח שהתפתח יותר לאחרונה, ונהיה פינג פונג, ואני לא בעשייה, אני בפינג פונג בין שני המוחות האלה שיש לי, בין המחשבות שקופצות לי מהתת מודע אל המודע, אני רב איתם, אני מתבחין איתם, אני מחזיר אותם, ואני בלופ, אני לא בעשייה. אני פשוט נשכב על הספה בכעס עצמי, ממשיך לחורר את אותו מיכל של הערך העצמי שדיברת עליו, ואני לא בעשייה. אם כבר יצאת לעשייה, כבר יצאת בעיניי, כבר התחלת את השיפור.
אז לא הסברתי את עצמי טוב, לא יצאתי לעשייה, זה הכל בתוך הראש שלי. אין עשייה, אני לא יוצא, לא כותב מכתבים ולא הולך לפטר אף אנשים, זה הכל בתוך הראש שלי, אני מנהל מאבק דמיוני, באויב הדמיוני שהמצאתי לעצמי, ואם הייתי עושה זה משהו אחר, אני מסכים איתך שזה חלק מהפתרון, אבל אני לא יוצא לעשות, אני סתם מענה את עצמי, מלכה את עצמי, ולכן בסופו של דבר, היכולת ללמוד, לזהות האם זו מחשבה יעילה לי, והיא מקדמת אותי, והיא מלמדת אותי, והיא משפרת אותי אל מול איך שאני רואה את עצמי. דיברת יפה גם על הערכים שלי מול עצמי, כי הערכים זה דבר מאוד מאוד חשוב. אבל אם זה דבר שכבר נהיה לאיזושהי מלחמה נפשית ביני לבין עצמי, אז פה אני רוצה להשתמש בכלים שלנו כדי לעצור את זה. עכשיו, מה שקורה פה בסופו של דבר, זה נדלקת הסכמה השלילית שלי, שאני לא מוצלח או אני כישלון, ונורא קשה לי להתעסק עם המטריה הזאת. ובגלל זה, אותו רעש שיש לי בתוך המוח, הוא אסטרטגיה כדי לא להתעסק עם הבעיה האמיתית. והבעיה האמיתית באותו רגע זה שאני אני אכזבה עצמית, או אני כישלון, או אני דפוק. ובגלל שהנפש שלי לא רוצה להתעסק עם הנקודה הזאת, כי אם אני, הנחת בסיס שמפריעה פה והורסת לי את החיים, זה אם אני טועה, אז, אם אני טועה, אז זה סוף העולם, ואסור לטעות. ופה זה הבסיס של הסבל שלי. כי בסופו של דבר מותר לטעות, ואם אני טועה זה בסדר, כי אני טועה, ולכן כל עוד אני לא מצליח לענות לעצמי ולהאמין להנחה החדשה, אם אני טועה זה בסדר, ושמותר לי לטעות, אז אני נמצא בתוך אותה שערה שהיא לא נגמרת. עכשיו, ולכן באותו רגע המחשבות שלי, אני חייב לגרום לפיתורים של כל הבן אדם הזה שפגע בי, ואני חייב לצאת למלחמת עולם חורמה, ואני מתחיל עכשיו לתכנן בתוך הראש, אני לא עושה כלום בדרך למצב כזה, כי הוא לא אמיתי דרך אגב, אני יודע גם שהוא לא אמיתי, אבל אני סתם מתענה, וגם אני לא אפגע בבן אדם שפגע בי בפעם אחת, ויש לו הרבה קרדיט אליי, וגם אני לא, יש לי חמלה, אני לא רוצה לשלוח אנשים הביתה, אבל בסופו של דבר, אני גם לא יודע אם אני אצליח, אבל בסופו של דבר זה הכל נמצא בתוך הראש שלי. עכשיו, כל הסרט הזה שהמצאתי לעצמי, שגורם לי גם לצוק על הילד שלי ועל אשתי, הוא סרט שמדומיין. עכשיו, והבסיס שלו זה אסטרטגיה באמת כדי להימנע מלהודות בעובדה שכן, באירוע הזה הייתי כישלון. כן, באירוע הזה עשיתי טעות שיצרה עוול למישהו. או שלא הייתי מושלם בקבלת ההחלטות שלי. ועכשיו, איך אני עוקר את זה? עכשיו, זה נורא קשה. אז אני חוזר רגע לסכמה שלנו של ה-CBT. אז זה בסדר להתעסק בזה קצת, אבל אם אני מרגיש שזה חוזר וחוזר וחוזר, ואין לי שליטה על זה יותר, וזה ממש כבר מתחיל לנהל אותי. אני מניח שזה קורה לכולנו, שנוחצים לנו ממש חזק על אמונת יסוד השלילית שלנו. ובסופו של דבר, איך אני עוצר את הטורנדו הגדול? איך אני עוצר את הסערה הזאת שיכולה ללוות אותי ימים? עכשיו, דרך אגב, ב-OCD הם חיים שלמים עם הדבר הזה, עם הרומינציה. אין להם קבל לדבר הזה בתוך חיים שלהם. גם בפוסט-טראומה לפעמים, וגם החרדה הכללית, הם בתוך הסרט הזה, כל הזמן חיים בתוך הסרט הזה. עכשיו, ופה זה דורש עבודה. בסדר? זה דורש עבודה. אז איך אני עוצר את הרומינציה הזאת? איך אני, אז קודם כל אני חושב שהדף ויומן שלוש הוא חבר שלנו. ותהליך של החץ האנכי הוא חבר שלנו. ולחשוף את המחשבות, בסופו של דבר אני יכול לבחור להתעסק עם המחשבה. המחשבה עשו לי עוול, אני חייב, עשו לי עוול ו... יחסו אליי בצורה לא טובה, לא היו נאמנים אליי, אני לא יכול לסבול אנשים לא נאמנים לי, אני חייב להגיב. בסדר? זה המחשבות שיש לי בראש עכשיו. עכשיו, המחשבות האלה הן מחשבות מאוד מאוד שליליות, שמנהלות אותי, בסדר? ואז אני גם נתקע בשלב הזה ברמה שלי, של ההתנהגות, כי אני בפריז, אני לא עושה שום דבר, אני רק חושב את המחשבות האלה ואני נתקע, כי אני מפחד להגיב באותו רגע, כי אני מבין שמשהו פה לא רציונלי קורה לי בתוך השערה הזאת שאני נמצא בה.
יותר מזה, אתה גם בתוך, אתה בתוך השערה, אין לך באמת את היכולת להגיב.
אני חושב שבאותו רגע, שאני נכנס לתוך הרומינציה שמענה אותי, אני בעצם, החבר שלי פה זה היומן, ולקחת את, לעצור רגע את הנקודה, לעצור את המחשבה לרגע. וזה הנקודה שאני יושב פה עכשיו, ובדיוק המחשבה הזאת עלתה לי, זה הנקודה, ואז לראות, לסמן איזה רגשות עלו לי, לסמן את אותה מחשבות, את אותה מחשבות מלכות או חמות שרצות לי, ולהשתמש בחצי האנכי ולרדת למטה בתוך המחשבות, עד שאני בעצם מזהה את הנחות הבסיס. אולי היה לי מזל, אני אגיע גם לאמונת היסוד. ואז להתחיל לעבוד על הנחות הבסיס. אם אני טועה, זה לא סוף העולם. מותר לטעות לפעמים. טעיתי, אני יכול להפיק לקחים. טעיתי, אני יכול בחמלה להתנצל. ואז לצאת לעשייה גם, שזה חלק מאוד מאוד גדול מהפתרון, אני מסכים איתך. אבל בסופו של דבר, ברגע שאני עובד רק על המחשבות שרצות לי בתוך הראש, והקשר שלהם לאמת היא נמוכה יחסית. מה זה?
הולך לאיבוד לאט לאט.
כן. ופה אני חושב שהדף עוזר לי, להבין איזה מחשבות, להבין איזה רגשות קשורות למחשבות האלה, ולהתחיל לשאול את עצמי מה זה אומר עליי, למה אני חושב את זה. ואני חושב שאנחנו יכולים לרדת בהיררכיה של החשיבה יותר לעומק, ושם להתחיל לייצר את התיקון. עכשיו, בסופו של דבר, ברגע שאנחנו נצטייד במחשבות מתקנות שאנחנו מאמינים להן, ופה האימון של ה-CBT הוא יעיל, בגלל זה הטיפול הוא חשוב. כי אם אני מצויד במחשבות מתקנות שאני מאמין בהן, אני אוכל לחבות את האש הזאת הרבה יותר מהר, מאשר אם אני לא מצויד במחשבות מתקנות שאני מאמין בהן. ולכן, התהליך של הטיפול והחשיפות, זה באותו יום שהלכתי לאותו עובד שפגע בי ודיברתי איתו, וליבנתי איתו את הדברים, והוא בכה או לא בכה, אז, 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 אז בעצם נבנה לי שם הערך שלי, נסתמים אחורים, ואז אני בתוך הדמיון שלי, בזיכרון שלי, יכול לחזור לאותם נקודות שבעצם התמודדתי, ולהתמודד. ולכן אין לנו פוקוס פוקוס. אז בסופו של דבר, בגלל זה השאלות שלך בתחילת הפודקאסט היו מאוד מאוד חשובות, כי אין פה קסמים, בסדר? ולכן האימון, ההכרה של המחשבות השליליות שלי, העובדה שאני מבין שאני בתוך טורנדו גדול שקשור כרגע כבר למשהו שהוא עמוק בתוך הערך שלי, זה לא הטורנדו הקטן. הטורנדו הקטן זה שהעובד פגע בי והגבתי. זה הטורנדו הקטן. הטורנדו הגדול זה כל מה שקורה אחר כך, שזה הכל בעצם כבר בדמיון שלי, ושם יש התנגשות של המחשבות שלי עם הסכמה שלי.
הפרדוקס האמיתי הוא שבחיים היומיומיים שלנו אנחנו מבלבלים בין שני הטורנדוים האלה, ואנחנו חושבים שהטורנדו הגדול היה הריב עם אותו עובד. והלופ עכשיו הוא הטורנדו הקטן, והאמת היא שזה בדיוק הפוך.
בדיוק הפוך, הטורנדו הגדול כולו קורה בראש שלנו. עכשיו יכול להיות שהעובד בכלל כבר שכח. אני אספר לכם סיפור המטופל, אני גם אספר אותו הרבה שטיפלתי בו, והוא בכיתה ח' או השפילו אותו והורידו לו שם את המכנסיים בשירותים, ואז הוא מתוך אותו אירוע הוא שנא את הבן אדם הזה, והוא פיתח איזשהו שנאה נוראית לאיש הזה ולכל הכיתה שלו, והוא היה במצב נפשי מאוד גרוע שהוא הגיע אליי. בסדר, עבדנו, היה לו טורנדו גדול ענק, ומבחינתו אותו אירוע שקרה בבית ספר זה היה הטורנדו הגדול, וזה הרס לו את החיים. עכשיו, בסופו של דבר, בתוך התהליך טיפולי התקשרנו לתוקפן. הוא לא זכר את זה. והוא בכה לו בטלפון, הוא אמר, מתחיל קוד, הוא אמר, אני לא יודעת שהרסת את החיים, אני לא התכוונתי, הייתי ילד, הוא אמר לו, איש, שהוא בנה אליו, הוא לא זכר את האירוע, והוא בכה בטלפון עם איש, הוא הבין מה הוא עשה.
דוגמה מופלאה, והיא לצערנו קורית כל כך הרבה, לא, אין כל כך הרבה דוגמאות של מטפלים שעולים על הטורנדו הגדול האמיתי, כמו שאתה מספר, אבל זה קורה כל כך הרבה, דוגמה מופלאה.
אז פה, וחוזרים אליך, העשייה היא כן, כי ברגע שאני דיברתי עם האדם שהוא לא זכר, ושהוא בכה לי בטלפון שהוא הבין שהוא הרס את החיים, לא בכוונה, שהוא הילד, הוא אומר לו, הייתי ילד, אני לא זוכר בכלל מה היה שם. ופה זה נקודה שהטורנדו הגדול הוא מתרחש אצלנו בראש, ורוב המטופלים שלנו חיים בטורנדו הם גדולים, שהם ברובם הגדול מדומיינים, יש להם תמיד איזשהו בסיס של אמת, אבל פה אנחנו צריכים להיות אמיצים, לעמוד מול כל עוזו של הטורנדו, ולהתחיל לפרום אותו, ולהבין שבעצם מה שמייצר את הטורנדו הזה, זו אותה הפרעת ערך שלנו, שבבסיסה יש איזושהי אמונת יסוד, שאנחנו בכלל לא רוצים שהיא תיחשף לעולם, כי אני לא רוצה שהעולם ידע שאני חלש, או שאני דפוק, או שאני קצת טיפש, כי אני משחק, אני מבחינתי חי בסרט שאני חכם, אבל אני לא יודע, אני חושב שאני לא יודע להחליט בכלל, ושאני סוג של אכזבה. או, אתה יודע, אני חושב שחלק גדול מהסבל האנושי זה איזושהי אמונת יסוד שאי אפשר לאהוב אותי, שלא אוהבים אותי, או שלא, שאני חייב שיאהבו אותי, או חייב להילחם עליו.
אין מה לאהוב בי.
אין מה לאהוב בי. כי אני סוג של לא אהיב, ולכן בסופו של דבר, העבודה האמיתית פה היא לא אוטומטית. עכשיו, שאני בא עכשיו, שאני נמצא בתוך הטורנדו הגדול, אני יכול להשתמש במספר אסטרטגיות כדי להוריד קצת את הלהבות שלו, בסדר? וחלק מהאסטרטגיות הן טכניקות מאוד מאוד יעילות, שהם, אנחנו למדים אותן, ואני אחזור עליהן פה. אחת הטכניקות שאני מוצא אותה כמאוד יעילה היא זמן דאגה.
זמן דאגה, כלי קלאסי.
נכון, ואז אני אומר לעצמי, ואני לא מתעסק איתך מחשבה, תעשי מה שאת רוצה, אני אוכל לרשום אותך גג, אבל יש לי שעה ביום שאני מתעסק עם הדבר הזה. טכניקה נוספת היא לא לענות, היא פשוט להשאיר את המחשבה בראש והיא חולפת באיזשהו שלך, בסדר? לא לענות למחשבה, כי אם אני מכריח את עצמי לענות למחשבה, הרבה פעמים זה מגביל את הטורנדו.
זה נורא פשוט, זה משחק פינג פונג. אם אני לא מכה בחזרה, הכדור הולך.
נכון, נכון. עכשיו, טכניקות נפלאות זה גם מיינדפולנס, אתה יודע, זה קשיבות, זה לעצור רגע ולהיות בכאן ועכשיו, פשוט לקחת אוויר.
זה אמצעי לאפשר לנו, לא לענות.
נכון, נכון. קשיבות, ולהיות בכאן ועכשיו, וכמובן אפשר גם לבחור לענות למחשבה, אם יש לי מחשבה, אם התאמנתי על מחשבה תשובה טובה שעובדת לי, אפשר לנסות אותה. עכשיו, אם המחשבה תשובה לא עובדת לי, אז גם לעזוב את זה, לא להתעסק עם זה. עכשיו, אפשר גם לבחון אותה רגע, להתבונן ברגע, פשוט לתת לה להיות שם, ושוב, החוויה היא רגשית, פשוט גם להיות ברגש ולחוות אותו, לא לברוח מהרגש. אז אם אני משתמש בתמהיל הזה, אז סוג של כלים כדי להוריד את הטורנדו.
אז אני רוצה להציע עוד כלי, שקצת, אני חושב שרימזת עליו, זה להסתכל על המחשבה הזאת שבאה לי מהמוח הקדום שלי, מהקשב הלא רצוני, ולנסות לחשוב מה היא מנסה להגיד לי, מה טוב היא מנסה להגיד לי, ממה היא מנסה להזהיר אותי. בלי להתווכח איתה ובלי לריב איתה.
לגמרי. מה טוב היא רוצה להגיד לי, מה טוב במחשבה הזאת. זו טכניקה נפלאה, זה positive reframing, זו טכניקה מעולה של ברנס. מה טוב במחשבה הזאת? מה המחשבה הזאת מועילה לי? מה טוב במחשבה הזאת? אז בסופו של דבר, כל שלל הטכניקות האלה יכולים להוריד לטורנדו הגדול, אבל בסופו של דבר מאוד חשוב שאנחנו נרד במורד המחשבות ונבין את הנחות הבסיס ואת החוקים, את הציפיות. יש לי ציפיות מוטות מעצמי ומאחרים, זה מה שמצא לי פה את עיקר הנזק. ואם אני באמת מצליח להבין שיש לי בעיה בציפיות המוטות או בהנחות בסיס, אז אני באמת יכול בפעם הבאה לבסט את הטורנדו הגדול הזה. ואם יפגעו בי, אני תמיד ייפגע, וזה הגיוני להיפגע שפוגעים בי. אם אני פוגע, זה הגיוני גם להלקות את עצמי, אם פגעתי במישהו. זה לא הגיוני שזה יצא משליטה ויהרוס לי את היום, לילה, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. בסדר? אם ברגע שזה מופיע לי בלילה בחלום, ולא נתן לי לישון, אז אני כן רוצה לנסות להתמודד עם זה. לכן אין דרך אוטומטית ואין דרך, אין מתכון, אבל אנחנו יכולים להשתמש במגוון הכלים שלנו, וזה בסופו של דבר מאוד מאוד עוזר. בסופו של דבר זה מאוד מאוד עוזר, ואפשר להוריד את המשך של הטורנדו הגדול הזה, שנגרם כתוצאה מהרומינציה האינסופית הזאת.
אז בעצם אנחנו אומרים שאין דרך מישורית לעלות להר?
לא. אין דרך מישורית לעלות להר.
אנחנו נידרש למאמץ כדי לעשות את השינוי, וככה בשביל לסכם, אנחנו מתחילים מהבחירה.
כן.
ואם בחרנו, אז הדבר הראשון שנרצה לעשות, זה לקבל את עצמנו, קצת מתוך חמלה, אני חושב. חמלה פה הייתה מילה ראויה.
נכון.
מכאן אנחנו נמשיך לבחון מחדש את המחשבה עם הכלים שדיברנו. וכמו שאמרת, זה לא חייב להיות באותו רגע, לפעמים הדבר הנכון הוא להניח רגע את המתקה של הפינג פונג, לתת לה מחשבה ללכת בלי להתווכח איתה, ולחזור אליה אחר כך כשאני בשל ומוכן, אחרי שעשיתי את הבחירה.
נכון, עכשיו...
דרך הכלים שדיברנו, דרך החץ האנכי, ודרך הכלים האחרים שדיברנו עליהם, באמת לדבר עם המחשבה בצורה, בצורה, נגיד בצורה מושכלת, לנסות להבין מה יש בה ואיך היא משרתת אותי, ואז לצאת לעשייה.
לגמרי, לגמרי. אני חושב שאני רוצה לשים לכם אבל אזהרה אחת, אל תדחיקו את המחשבות. שההדחקה של המחשבה זה לא כלי מוצלח, כי היא תצוץ. ותתייחסו אליה. לא, כי כשאתם מדחיקים אתם בורחים ממנה, ואז היא רודפת אתכם. פשוט תתנו לה להיות
רגע. מתחפרת.
נכון. אל תדחיקו אותה. אל תכניסו, יש את הטכניקה להכניס למגירה, לסגור את המפתח, לבלוע את המפתח ולזרוק אותו לפח. זה לא טכניקה יעילה. זה טכניקה, הטכניקה...
חס וחלילה, זה מפחיד. השימוש במגירה טוב לזמן הדאגה. הוא טוב לזמן קצר כדי לרכז את הדאגה בזמן מסוים ולא להיות בסבל כל הזמן.
שמים את זה בטפטף, אם אתם מכירים את הכלי של הטפטף. זה בסדר.
מי שעוד זוכר את המונח, תיק תזכורת.
תיק תזכורת, בדיוק. זה נכנס למשימות שלכם, זה באג'נדה, אבל לא עכשיו, כי עכשיו אתם עושים משהו אחר. עוסקים ב... להיות בכאן ועכשיו, ולא בכמה אתם אנשים רעים, גרועים ומניאקים. ואכזבה. בסדר? ובאמת, עכשיו, אין הנושא של ערך עצמי, וברנס כותב על זה בספר שלו, וזה נורא קשה להאמין בזה, אין דבר כזה בכלל ערך עצמי. כל אחד מאיתנו שווה 12 גמלים וטבעת יעלום, או גמל ורבע. אין ערך לבני אדם, כל אחד מאיתנו יש לו דברים טובים, דברים לא טובים. אנחנו כולנו בעלי ערך מול ה... ודיברת יפה על העקרונות שלנו והערכים שלנו, הערך שלנו נבנה מהמעשים שלנו, מהכוונות שלנו, אבל זה דבר נתון. עכשיו אנחנו מדמיינים שיש לנו איזה ערך כזה, אבל המחל הזה לא באמת קיים עם החורים וכל זה. בסדר?
כן, זה עבר דמיוני שאנחנו משתמשים בו לצורך הלימודים. אני, קצת קשה לי לקבל את האמירה אין ערך, אני יותר מתחבר לאמירה שהערך של כולנו שווה באשר הוא. ההיגיון ברמה הפיזית, לא המטאפיזית, ואני משתמש בו גם עם סטודנטים וגם עם מטופלים, שאדם בלי שתי רגליים הוא בדיוק אותו אדם כמו אדם בלי שתי ידיים, הוא בדיוק אותו אדם כמו אדם עם ארבע גפיים. הערך של כולנו הוא קיים בעצם קיומנו.
נכון, אבל חלק גדול מהאנשים הם, אפילו אם הדבר תיאורטית נכון שלכולם יש אותו ערך, אז חלק גדול מהאנשים מחסירים מהערך הזה את עצמם, כאילו הם רואים את כולם מינוס, אני מינוס במשהו, וזה לא נכון. עכשיו, גם אם אדם מצליח בלימודים ויש לו ציונים טובים, זה לא אומר ש... הוא טוב בלרכב על סקטים בשבת, בסדר? זה, כל אחד יש, מאיתנו יש לו כישורים וכישרונות, אחד טוב באקרובטיקה ואחד טוב במתמטיקה, מה זה משנה? אבל אנחנו נמדדים בעיקר, אני חושב שאנשים הכי מצליחים בחיים הם אנשים שהם צריכים להיות חלק די גדול מהזמן מאושרים, לאו דווקא תלמידים טובים או לא יודע מה, טניסאים מכוננים.
דרגת לנו פה נושא אולי לפרק הבא, מה זה עושר ואיך מגדירים עושר.
במספר האפסים בבנק, לא?
אז לי יש קצת שאריות מהתפיסה האדלריאנית, בעיניי עושר זה משמעות.
נכון, אבל טוב, אני יכול להתבקר אותך על משמעות, אבל אני מכיר את הגישה של משמעות.
אז הנה, השארנו לנו משהו לפרק הבא.
אין משמעות, אבל בסדר.
אז יגאל, נתת לי פה כותרת גם לפרק, אנחנו נקרא לו הטורנדו הקטן והטורנדו הגדול.
יאללה.
היה נפלא כרגיל, תודה רבה.
ביי גיל.
ובשבוע הבא בעזרת השם.
תודה רבה, יאללה.
Yeah.